אנחנו טיפה נזדרז, כי חשוב ללמוד שאנחנו נגמור את הכל. זה עובד או שאפשר לסגור את זה? זה נצרח עוד כאילו? זה עובד או ש... לא, צריך את זה כאילו? סבבה. אוקיי. אז אנחנו נלמד פרק שביעי, ונעשה גם חלק מפרק שמיני. נעשה את זה בצורה תפסת מרובה לא תפסת. כלומר, נתפוס את עיקרי הדברים, את הנקודות החשובות של, של הפרקים הללו. אז בואו נראה רגע קצת את פרק שביעי. פרק שביעי בגדול, אני אתן את הכותרת שלו, הרמב״ם מדבר על כך, הרי אנחנו בשמונה פרקים נוסעים בעבודת המידות. אז הרמב״ם מדבר על כך, מה בסוף נפקא מינה, מה נרוויח במרכאות, מה אדם אם יש לו מידות מתוקנות, מאוזנות, מה זה נותן לו, מה הוא מרוויח מהסיפור הזה. אז אמרנו, איך? כן. אז היה גם שיעור קודם, האמת שאולי זה הטעות, כאילו בזבזתי במרכאות השיעור על המצוות דרבנן וכו', ואז כאילו לא שמתי לב שנשארו לנו רק שני שיעורים. כן, אני אשתדל בעניין. כן, אז בקיצור, פרק שביעי בגדול עוסק אם כן בתוצאה. והיה, כן, מה נפקא מינה אם אדם יש לו מידות מתוקנות? ראינו כבר נפקא מינה אחת בפרק חמישי, אני חושב, שאז גם שישי, שאדם שיש בעצם שול, יש לו מידות מוזנות, הוא שולט על המידות שלו ועל כוחות הנפש שלו, כן? הוא לא נתון לדחפים או לכל מיני דברים אימפולסיביים וכדומה, אז הוא יכול גם לרתום את החיים שלו למטרות נעלות. בפרק שביעי זה יותר מכיוון השני, שככל שהאדם מידותיו יותר מתוקנות, הוא יכול להיות יותר קדוש. זה כמו דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ זה לא תורה, כן? אבל כדי שהתורה תחול על האדם, צריך שיהיה לו תשתית. כמו שדיברנו בשיעור הראשון, אם אתם זוכרות, שעבודת הישב, נכון, מצוות, תורה, מצוות, תורה, תפילה, מצוות, זה למשוך את ה... כביכול, כן? את האור הקודש מלמעלה למטה, עבודת המידות זה בעצם להכשיר את הכלים. אז זה בדיוק מה שעכשיו הרמב״ם אומר. תראו, הרבה ימצא במדרשות ובאגדות, ויש מזה בתלמוד, כי מן הנביאים מי שיראה את השם מאחורי מחיצות רבות, מהם מי שיראהו מאחורי מחיצות מעטות, לפי ערך קרבתם אל השם ועילוי מדרגתם בנבואה. עד שאמרו שמשה רבנו ראה את השם מאחורי מחיצה אחת מלוטשת, רצוני לומר שקופה, הוא אמרה, מסתכל באספקלריה מאירה עיניים. אספקלריה, השם המראה העשויה מגשם שקוף, כגביש וכזכוכית, כמו שנדבר בסוף כלים. כלומר, יש דרגות בין הנביאים השונים, והשאלה היא מה ההבדל. אז קוראים לזה מחיצות. עכשיו הרמב״ם יגיד שמה זה בעצם המחיצות האלה? זה בעצם הזיכוך של הנפש. ככל שכן, המחיצות זה בעצם הצדדים הלא מתוקנים. הצדדים הלא מתוקנים באישיות שלנו, הם אלו שיוצרים מחיצה. שוב, זה לא מחיצה אטומה, זה לא on-off, כן? אלא הכוונה, הפינה של איכויות. כמו שיש נגיד זכוכית, נכון? יש הרבה מאוד דרגות של זכוכית. יש שקופה לחלוטין, יש ככה מה שנקרא חלבי, סבתא, נכון? יש כל מיני זכוכיות, מי שמכירה. אז אותו עיקרון, יש בזה דרגות. והכוונה בזה העניין מה שאומר לך. והוא שאנו כבר בעלנו בפרק השני, כי המעלות, מהן השכליות ומהן מעלות מידות, וכן הפחיתויות, מהן פחיתויות שכליות, כשכלות, טיפשות, כשהיא הבנה, ומהן פחיתויות מידות כרוב התאווה, גאווה, כעס, קנאה, עזות, אהבת ממון, ומה שדומה להן הן רבות מאוד. וכבר זכרנו החוק בידיעתם בפרק הרביעי. ואלו הפחיתויות, הן המחיצות המבדילות בין האדם ובין השם יתעלה. אמר הנביא מבאר זה, כי אם אבונותיכם היו מבדילים, ביניכם לבין אלוהיכם. כלומר, כי חטאינו ואין אלו הרעות, אין המחיצות המבדילות בינינו ובינו איתנו. אני רק אעיר שזה, יש פה משהו חידוש של הרמב״ם, כי באופן פשוט, אבונותיכם מבדילים ביני לביניכם, מה זה אבונותיכם? חטאים, אוקיי? וזה גם מאוד ברור, כי כמו שמצווה מקדשת אותנו, עבירה, נכון? מטמטמת אותנו, נכון? חז"ל אומרים, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, מטמטמת מלשון, טומאה, אטימות, נכון? בדרך כלל ההבנה הקלאסית שהעבירות הן המחיצות שבינינו לבין השם, אוקיי? והרמב"ם מוסיף, הוא לא חולק על זה בדייק, הוא מוסיף שזה גם המידות או הצדדים הלא טובים במידות. ודע, כי כל נביא, ומחב הרמב"ם יראה לנו דוגמאות אפילו בנביאים עצמם, שגם, הרי למה יש דרגות בין הנביאים השונים? יש דרגות, יש משה רבנו, יש שאר הנביאים וכדומה, אומר הרמב״ם, כי לכל אחד מהם היה איזה את החיסרון שלו, ובנוסף יראה לנו הרמב״ם, שגם אם הנביא היה שלם, ברגע מסוים שבו נגיד מיטה לא טובה, כאילו, השתלטה עליו, לפחות באותו הרגע הוא איבד את הנבואה שלו. לפני רק שנמשיך לקרוא, אני רק אגיד משהו במשפט, כי אני לא רוצה להחליט בזה. זה פרק שצריך להיזהר שלומדים אותו. הרמב״ם פה מדבר עכשיו על נביאים, ויביא גם דוגמאות, אנשים נביאים וקדושים שיש בתנך, שכאילו היה להם לפחות באיזה אירוע ספציפי מידה לא טובה. אז אנחנו צריכים להיזהר ולא להתבלבל ולחשוב ש, כן, גם הוא היה עצבני, גם אני עצבני, איזה יופי, שנינו עצבני. לא. אוקיי, זה אנשים קדושים, למעלה מההשגה שלנו, וגם הפגם שנגיד, זה מה שנקרא למדרגתם. דיברנו נחף פעם על נוסחת היה גדולים, אוקיי, זה למדרגתם. זה בכלל, בכלל לא בעולם המושגים שלנו, כדי שלא בטעות נקרא את זה ונבוא חסוך אלא משהו ביחס המעריץ שלנו לדמויות האלה, שלא ייפגע כתוצאה ממה שכתוב. ודע, כי כל נביא לא יתנבא אלא אחר שיקנו לו המעלות השכליות כולן, ורוב מעלות המידות והחזקות שבהן. בו אמרם, אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. חכם, כולל המעלות השכליות בלא ספק. עשיר, במעלות המידות. רצוני לומר, ההסתפקות, לפי שהם יקראו המסתפק בחלקו עשיר. בו אמרם, בגדר העשיר, וזהו עשיר השמח בחלקו. כלומר, הוא מסתפק במה שהמציא לו הזמן, ואינו מצטער על מה שלא המציא לו. כלומר, זה מבטא, כלומר, יחס מאוד מאוד מאוזן ונכון ביחס לחומריות, ולכן זה מעלה גדולה. כלומר, הוא לא נמשך בכלל על החומריות. וכן גיבור, גם כן עם מעלת המידות. רצוני לומר שהוא ינהיג כוחותיו לפי הדעת, כמו שבאנו בפרק החמישי, זהו גיבור הפוגש את יצרו, נכון שגבורה זה הנהגה. אוקיי, אדם גיבור זה בעצם להיות מוסרי. מה זה להיות מוסרי? להיות מנהיג. מנהיג את כוחות הנפש לאיזשהו מטרה. עכשיו אומר הרמב״ם, אין מתנאי הנביא שיהיו לו מעלות המידות כולן, עד שלא תחסרו פחיתות כלל. שהרי שלמה נביא, כעדות הכתוב, בגיבור נראה השם וכולי, ומצאנו לו בפירוש פחיתות מידות, והיא רוב התאווה, וזה בריבוי אנשים, וזו מפעולות תכונת רוב התאווה. ואמר מפאר, הלא על אלה חטא שלמה וכולי. נכון? כי התורה אומרת שמלך יכול להתחתן עד 18 נשים, ואילו שלמה הרחיב את זה עד 1,000 נשים, נכון? כמובן זה לא כפשוטו, ויש ספרים שמסבירים מה מלך שלמה המלך, הוא רצה לתקן את כל העולם, הרי רוב, מי שמסתכל, רוב הנשים והפילגשים שלו היו בעצם נסיכות, נכון? כבר בנות מלכים, באומות העולם, אוקיי? בעצם, שלמה ניסה להגיע למצב העתידי שבו כל אומות העולם נמצאים תחת השפעה התרבותית של עם ישראל, אוקיי? אז למה זה חטא? כי השם אמר לו לא לעשות את זה, כי בעצם השם ידע שאנחנו עדיין לא שם. שלמה חשב שהוא יהיה שם, אוקיי? שהוא ברמה, או עם ישראל ברמה כזו גבוהה, שהם כן יצליחו, ובסוף זה כמו מרים משקולות, נכון? כמה שהוא חזק והכל טוב ויפה, אבל ברגע שהוא הרים משקולת מעבר ליכולת שלו, אז הוא ייפצע. אבל הוא כל כך חזק. נכון, אבל עדיין. כל כוח, כמו בגשמיות, ככה זה גם רוחנית ומוסרית. זה בעצם היה פה אחת. וכן דוד עליו השלום נביא, אמר לי דיבר צור ישראל, ומצענו בעל אכזריות. אף על פי שהשתמש בבגויים, ובהריגת הכופרים, והיה רחמן לישראל, אבל בער בדברי הימים שהשם לא מצאו ראו לבניין בית המקדש, לרוב מה שהרג, ואמר לו, לא תבנה בית לשמי, כי אם דמים רבים שפחת. אז גם פה זה לא שדוד היה אכזר במובן הפשוט של המילה, אלא הכוונה, בתקופה דוד המלך, כדי למחות ברשעים, ללחם בכל המלחמות, היה נצרך חוסר איזון, כן? היה צריך יותר לתת דגש על מידת האכזריות, שהיא המידה שאיתה מנצחים במלחמות, אוקיי? זה מידה שהייתה טובה, כן? טוב שדוד עשה את זה, אבל כשעם ישראל במצב הזה, זה עדיין לא התשתית שמספיק מתאימה להופעת בית מקדש. נכון, זה לא פחיתות של דוד באופן פרטי. לכן אמרתי, זה קשור לזה שכשמבינים גדולים, אז גם כשמדברים על פחיתויות שלהם, זה פחיתויות מסוג קצת שונה מהפחיתויות שלנו. אבל בסוף, זה גם פחיתות. מה שהרמב"ם פשוט חשוב להגיד לו פה, זה שתשים לב שאפילו באנשים הכי הכי גדולים, אנחנו יכולים למצוא איזשהו פחיתות מידות. כי זה בא ללמד עד כמה, זה קשור למה שאמרנו באחד הפרטים הראשונים, עד כמה כן, השלמות של המידות, איך אומר הרמב״ם שם באחד הביטויים, זה כמו מלאך, נכון? לא זוכר בדיוק איפה זה היה, שאומר, מי שיצליח ממש, זה אומר לנו, אוקיי, כלומר שאנחנו נבין, כי הרבה פעמים אנשים חיים על הכל כלום. כל עוד אני לא מתקן את המידות ואני לא מושלם, אז שום דבר לא שווה, ואז אחרי הרבה זמן שאני מתאמץ, ואני רואה שאני די לא מושלם, אז יאללה, בוא נתייאש, ויאללה, חבל על הכל. לא, התפקיד שלנו זה להשתפר כל הזמן, לא בתחרות עם אף אחד, אין איזה נקודה, נכון, האדם משלם או המשתלם, זה קל להגיד את זה, לא קל לחיות את זה, מצד שני, אין אפשרות אחרת, אני כבר אומר, מי שלא מפנים את הדבר הזה, מתי שהוא מתייאש. חלה, זה מעייף, כמה אפשר להתאמץ להגיע ליעד שהוא בלתי ניתן להשגה. נכון, זה עבודת פרך הדבר הזה, זה תעללות נפשית.
מה?
מה? אז קירי לי, לא, זה זכור לי פה, מתעורר לי פה איזה תא מוח רדום שישן הרבה שנים.
יש גם מתמטיקה, כאילו, בטון קצת, אז יש קצת פיקטוטה שזה, כאילו, משהו שהיא כל הזמן שואפת להגיע לציר, והיא גם כל הזמן מתקרבת לציר,
אבל היא לא תגיע לה אף פעם.
פוגעת בו, והיא עד איזו תוכל להתקרב אליו.
כן, נכון, נכון, זה בדיוק ככה. זה כמו הולכת לכוכב, כמו הולכת צפון, נכון? אתה אף פעם לא מגיע לצפון. זה כיוון, זה וקטור. יפה מאוד. אז בואו נמשיך. ודוד, ומצאנו לאליהו זכר לטוב, מידת הכעס. אף על פי שהשתמש בכלפי הכופרים ועליהם היה כועס, אבל ברוח החכמים שהשם הרחיקו ואמר לו, לא יצלח לפני אדם שיש לו כינוי כשיעור של שליחה שהוא יביתם. וכן מצאנו ששמואל פחד משאול, ויעקב נתיירא בפגישת עשיו. ואלו המידות וכיוצא בהן, הן מחיצות הנביאים עליהם השלום. מי שאולו מהם שתי מידות או שלוש ביתים ממוצעות, כמו שבאנו פרק רביעי, נאמר בו שהוא רואה את השם אחרי שתי מחיצות או שלוש. אז שימו לב, אותם אנשים היו נביאים, כלומר, זה לא היה מחיצה כזאת שמנע מהם אפילו את נבואה, אבל, איך אומרים? זה בא לידי ביטוי באיזשהו אופן. נכון? כלומר, בהכרח נשאר תמיד בני אדם. צודקת, כשחושבים על זה, זה באמת מדכא. אבל כנראה שעד המאה ה-20 אנחנו נשאר בני אדם. אבל זה נקודה, זה מדכא, רק אם אני בטוח שיש לי איזה יעד ספציפי להגיע אליו. אבל אם אני מבין שכל התקדמות הכי קטנה שלי, היא כבר אושר ושמחה ומה שנקרא חוויה משמעות, והופכת, וכל התקדמות הופכת החיים למשמעותיים, סבבה לגמרי. זה פשוט להתרגל לזה, זה מה שאמרתי, זה קל להגיד, האדם השלם הוא המשתדם. לחיות ככה באמת, באמת, אתם יכולים לשמוח, להיות עם עין טובה על עצמנו, אוקיי? ולא בגלל חיסרון כזה או אחר, למשל, למחוק את כל הזכויות שיש לנו, כן, שכן נוטים לעשות את זה. הלאה, ואל תרחיק להיות חיסרון קצת עמידות ממעט ממדרגת הנבואה, לפי שמצאנו מקצת פחיתויות עמידות, ימנעו הנבואה לגמרי. יש מידות שעוד איכשהו אפשר, כן, כלומר, בא להגיד פה, תשימו לב שגם לא כל מידה זה אותו מחיצה. יש מידות שהן יותר משפיעות לרעה. למשל, ככעס, אמרו כל הכועסים נביאו נבואתו מסתלקת ממנו, הביאו רעה מאלישע, אשר נסתלקה ממנו הנבואה, כאשר כעס, עד שהסיר כעסו, והוא אמרו, ואתה קחו לי מנגן. וכן דאגה ויגון, לפי שיעקב אבינו, כל ימי אבלו על יוסף, נסתלקה ממנו רוח הקודש. עד שבוסר בחייו, אמר, ותחי רוח יעקב אביה. ואמר התרגום, המפרש העניינים המקובלים משה רבנו, ושרת רוח נבואה ליעקב עבורו. כן, כלומר, מה זה תחי רוח יעקב? רוח נבואה. ולשון החכמים, אין הנבואה שורה לא מתוך עצלות, לא מתוך עצבות, אלא מתוך דבר סימן. כאשר ידע משה רבנו, אוקיי, עד כאן זה. היה רק אדם אחד, שאפשר להגיד עליו שהוא היה הכי קרוב למושלם, זה משה רבנו. ולכן גם הנבואה שלו היא ליגה אחרת לגמרי מכל הנביאים כולם, וגם למשה רבנו הייתה מחיצה אחת בלתי ניתנת לתיקון. מה היא? יפה מאוד, הגוף. עצם היותו קשור לגוף חומרי, זה גם סוג של מחיצה, שוב, בלתי ניתנת, אי אפשר לפתור את זה, כלומר, זה נפתר לבד אחרי 120 שנה, אבל כל עוד שחיים היא בלתי ניתנת לפתרון, וגם היא קיימת. נכון, נכון. ועדיין יש גם צד שני, שהגוף הוא גם מקביל קצת הנשמה. הנשמה לא בגוף, ודאי יכולה להיות הרבה יותר רוחנית מאשר היא בתוך הגוף. כאשר ידע משה רבנו שלא נשארה לו מחיצה שלא קראה, שכבר נשלמו במעלות המידות כולן והמעלות השכליות, ביקש להשיג השם על אמיתת מציאותו, הועיל ולא נשאר מונע. ואמר, הראני נא את כבודך. כי משה ידע על עצמו שזהו, הוא קרא את כל המחיצות. אבל עוד יהיה התעלה שאי אפשר לו, בהיותו שכל מצוי לחומר, רצוני לומר באשר הוא אדם, יפה כמו שמי שאמר פה. והוא אמרו, כי לא יראני אדם וחי, אם אני מחר מסביר את הפשוט, לא יראני אדם, זה לא הכוונה אדם ולא חיה או ולא מלאך, זה הכוונה, בגלל שאתה אדם, בגלל שאתה נשמה בחומר, זה עצמו גם איזושהי מחיצה קטנה שלא מאפשרת, שמקבילה. הנה לא נשארה בינו ובין השגת השם, על אמיתת מציאותו, אלא מחיצה אחת בהירה, והוא השכל האנושי הבלתי ניתן, והשפיע עליו את הלב, ונתן לו מן ההשגה אחר שאלתו יותר ממה שהיה אצלו קודם שאלתו, והודיעו כי התכלית לא תתכן לו, והוא בעל גשם, גוף. בחינה אמיתת ההשגה בראיית פנים, כי האדם אם יראה פני חברות, תיכנה לו בנפשו צורה, שלא יתבלבל בהם זאת. אבל אם יראה אחוריו, אף על פי שיבחינו בזאת הראייה, אבל לפעמים מסופק עליו, ולפעמים מתבלבל עם זולתו. כלומר, פנים ואחור, פנים זה ביטוי לראייה ברורה, אחור זה גם השגה, אבל לא ברורה כמו הפנים. שלכן אומר לו, את אחוריי, נכון שאחוריי אתה תוכל לראות. ראית את אחוריי. יפה מאוד, אני טיפה מבלג, ואי אפשר להשגת אדם זה השיעור מן ההשגה, אבל הוא עליו השלום, משה רבנו, השיג למטה מזה מעט, והוא אשר כינה אותו, וראית את אחוריי, שזה בעצם... הנבואה הכי, לא, זה מאוד ברור, לא כמו פניי, זה, פנים ואחור זה, 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 זה יחסיות, זה כמו גבוה נמוך, נכון? מי אמר, סליחה, זה כמו גבוה, כן, זה כמו גבוה נמוך, זה לא משהו אובייקטיבי, זה הכל ביחס למה, נכון? כאילו, בן אדם הזה גבוה, תלוי ביחס למי, ביחס לילד, ביחס למישהו שהוא ארבע, כאילו, למה? אותו דבר, פנים ואחור זה יחסי, אחור, ביחס לפנים, כלומר, ביחס להשגה מעל הגוף, אז השגת משה רבנו נקראת אחור. זאת
אומרת שגם ראיית פנים היא לא ממש...
לא, ראיית פנים זה השגה של בלתי אפשרית לאדם. אוקיי? זה השגה כזאת שאולי אפשר, אולי בעולם הבא מצליחים, אבל בעולם הזה אי אפשר להגיע אליה.
זה לא ברורה כמו הפנים, אבל
כן ברורה. בטח, משה רבנו, אמרנו, אספקה מהירה, לא, אבל עוד פעם, זה מערכת יחסים, מה זה גבוה בנמוך? 4 מטר זה גבוה או נמוך? גבוה, בניין 4 מטר זה גבוה?
מי לא?
מה? בניין 4 מטר זה גבוה?
לנמלה.
לנמלה, בניין, אז לא הבנתי, אז למה? אז נמוך, אז לא גבוה. בקיצור, זה יחסיות. זה לא משהו בפני עצמו. פנים ואחור, אתה משווה שני דברים, אם יש השגה יותר גבוהה ואחת אותה נמוכה, היא נקראת פנים, היא נקראת אחור. מה שקראתי לה עכשיו אחור, יכול להיות שביחס להשגה נמוכה מימינה, היא נקראת פנים. אוקיי, זה יחסיות. בואו נסכם את הפרק. כאשר ידוע החכמים עליהם השלום, כי אלו שני המינים מן הפחיתויות, רצוני לומר השכליות והמידותיות, הם אשר יחוצו בין האדם ובין השם. ובהם, כלומר על ידם, יהיה יתרון מדרגות הנביאים זו על זו. אמרו על קצתם למה שראו מחוכמתם ומידותיהם, ראויים שתשרה להם שכינה כמשה רבנו. יש כמה מקורות בחז"ל שאומרים, נראה לי על שמואל הקטן אומרים את זה, ועל הלל אני חושב, אומרים, ראויה שתשרה להם שכינה, מה הכוונה? הרי אין נבואה באותו דור, אבל הכוונה, הם מצד ההכשרה האישית שלהם, מצד החוכמה ומצד תיקון המידות, הם בדרגה שאם הייתה נבואה היום, הם היו כנראה זוכים לנבואה. ואל יתעלם ממך עניין הדמיון, לפי שהם דימו אותם אליו ולא שרשבו ממו חלילה לאל, וכן אמרו על אחרים כי יהושע על האופן שזכרנו, וזה העניין אשר התכוונו לברור, וזה הפרק. אז אם אני רגע מסכם, פרק שביעי בעצם מפגיש אותנו עם אחת ההשלכות של עבודת המידות. כן? שבעצם עבודת המידות היא גם, זה ממש חוזר לשיעור הראשון, מה שאמרנו. עבודת המידות, בלימוד תורה, בתפילה ובמצוות, אנחנו כמו מושכים עלינו קדושה. אבל כמה הקדושה תוכל לשרות בתוכנו, לא רק להתקיף אותנו, לשרות בתוכנו ממש, אוקיי? זה כבר תלוי ב... אני אתן אולי משל כדי להבין את היחס, זה כמו שיש בחוץ, יש שמש, נכון? השמש נגיד בבוקר היא מהירה קצת, בצהריים יותר, בערב פחות, נכון? יש איזשהו תנועה. בשמש יש עליות וירידות. עוצמת אור חזקה וחלשה. אבל חוץ מזה, יש גם שאלה כמה חלונות יש בחדר. זה עוד עניין. כי גם אם השמש מהירה חזק בחוץ, אם בבית אין כמעט חלונות, אז זה לא נכנס פנימה. כן? ולעומת זאת, בית עם הרבה חלונות, אז אותה השמש מהירה בו הרבה יותר, נכון? אז יש פה, אז שורה התחתונה, כמות האור שנכנסת לתוך החדר, היא תוצאה של שני דברים. קודם כל עוצמת השמש שבכלל מהירה בחוץ, וכמה הבית פתוח לקלוט את אותו אור של שמש. אותו דבר, עוצמת השמש בנמשל, עוצמת הקדושה שבכלל אנחנו נחשפים אליה, תלויה בתורה, תפילה ומצוות שלנו, זה מה שנקרא השמש, וחוץ מזה יש עוד פרמטר שקובע כמה בסוף הקדושה תאיר בתוכנו בפנים, כן, כמו למשל החלונות, זה תיקון המידות. זה היחס. לכן חז"ל כל כך מבקרים, נגיד יש ביקורת לחז"ל, למשל על אנשים שלימדו הרבה מאוד תורה, ויהיו מאוד צדיקים, אבל יהיה להם ממש, לא יהיה פרופורציה בין התורה שהם לומדים או המצוות לבין המידות. כי אז כאילו, מה זה עוזר לך, כאילו, שאתה במרכאות, כן, מגביר את אור השמש בחוץ, עם החלונות כאלה קטנים, זה בכלל נפקמין, אז כאילו לא הבנת את המשחק, זה לא העניין. העניין הוא שכמה שיותר אור, ייכנס פנימה, בסופו של דבר, לתוך חדרי הלב שלה. כן. זה לא חטאים, זה מידות. לא, אבל הרמב״ם רוצה להראות, לא, הוא רוצה להוכיח שקודם כל זה קיים בכל האנשים. אפילו בגדולים, תקשו, זה למדרגתם. זה לא שאם אלישע כעס זה כמו שאני כועס, או אם יעקב פחד זה כמו שאני פוחד. זה לא אותו פחד. הרמב״ם רק אומר, תראה ששלמות המידות, חוץ ממשה רבנו, קשה לנו להצביע על מישהו שהיה שלם ב-100%. זה דבר ראשון. דבר שני, אבל מה הנושא פה? הנושא פה זה מחיצות. אז הוא אומר, תראה, יש... אפילו בנביאים, עוד פעם, זה דק מן הדק, כן, אבל אפילו בנביאים, כל חיסרון הכי קטן במידה, יקרין על עוצמת הנבואה שהייתה לנו. זה כאילו הנושא, זה לא במובן שדוגמה אישית תהיה כמוני. פשוט. טוב, פרק שמיני. אנחנו בעצם מגיעים לפרק האחרון שמעלה את השאלה של... הרבה פעמים אני חושב שפרק שמיני היה צריך להיות פרק ראשון, אוקיי? כי אחרי כל מה שלמדנו, נשאלת השאלה על כמה, הבנו כמה זה חשוב תיקון המידות ומה צריך לעשות, רק נשאלת שאלה אחת, מי אמר שזה אפשרי? האם באמת לאדם יכולים לשנות את עצמם? זה לא כזה פשוט, כל שטיפה ניסה לשנות את עצמו, יודע שזה ממש ממש קשה, אולי אפילו בלתי אפשרי. וזה מביא אותנו לשאלת הבחירה החופשית. האם באמת יש לנו בחירה? מה ההפך מבחירה? זה כמו טבע, כלומר, האם תכונה מסוימת שיש בי, אני בכלל יכול לשנות אותה, או שאולי זה הטבע שלי, וטבע כידוע, אי אפשר לשנות. איך? נכון, אבל עכשיו הרמב״ם שם את זה, אז הרמב״ם לקח בחשבון, כאילו, הוא הסביר את זה, כי הוא הלך על הנחת יסוד שיש בחירה חופשית, עכשיו הוא מעלה את זה לדיון. את צודקת, נכון, נכון. מי אמר בכלל שיש בחירה חופשית לאדם? זה בעצם השאלה שפה. עכשיו, למה זה קשור? הרי זה לא עוסק בעבודת המידות, בחירה חופשית, זה כמו עכשיו פתאום פרק באמונה, זה שאלה חשובה, יש הרבה מקומות. הרמב״ם יכול להכניס זה לא עוד כמה מקומות, אבל זה אומר הרמב״ם לנו, אני חושב ככה. הרמב״ם אומר, תשמע, אם הסוגיה הזאת היא לא פתורה אצלך, לא תוכל לעבוד על המידות. אם אתה לא מאמין באמת, 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 שאפשר לתקן, בין אם הנר דולק, בין אם לא, אז לא תצליח, לא תצליח. אנחנו אולי ננסה, אבל לא באמת נאמין. לכן הרמב"ם אומר, כיוון שאנחנו מדברים פה בדבר הכי קשה, אתם יודעים, יש איזה מופע בשם הגר"א, שיותר קל ללמוד את כל התורה מאשר לתקן מידה, כן? כלומר, לתקן מידות זה אחד הדברים הכי קשים. והרבה פעמים אדם יכול למצוא תכונות נפש, מידות, הרגלים, שהם כל כך חזקים, שאתה באמת אומר, אני לא מאמין שיכול לכם. לא מצליח, לא מאמין, זה כל כך חזק, ואני לא מצליח לדמיין את עצמי אפילו, מגיב אחרת, עושה אחרת בכל מיני סיטואציה. אז לכן, הרמב״ם מעלה פה את השאלה. אומר הרמב״ם, לא ייתכן שיהיה אדם בטבע, מתחילת בריאתו, בעל מעלה ולא בעל חיסרון. כמו שלא ייתכן שיהיה אדם בטבע, בעל מלאכה מן המלאכות המעשיות. אבל כן ייתכן שיהיה בטבע מוכן אל מעלה או אל פחיתות, כלומר, מה זה מוכן? שיהיו פעולות זו קלות עליו מפעולות זולתה. משל זה, כלומר, אומר הרמב״ם, האם אדם נולד בהכרח עם מידות טובות או עם מידות רעות? האם זו תכונה מולדת או תכונה נרכשת? התשובה היא חצי חצי. כלומר, זה לא באמת מולד, אבל אדם כן נולד עם נטייה ל. אוקיי? וזה גם סתם ככה צריך לדעת את זה. בני אדם לא נולדו שווים, אוקיי? יש אנשים שנולדו עם נטייה נפשית יותר למידות טובות מסוימות, יש אנשים שנולדו עם נטייה למידות יותר רעות. למה אני אומר נטייה ואני לא אומר מידות רעות? כי הנטייה הזאת היא ניתנת לשינוי. בגלל שזה רק נטייה, אז אפשר לתקן אותה, אפשר לעבוד עליה. אם היינו אומרים, לא, אדם נולד ככה וזה מה שהוא, אז אין מה לעבוד. אין דבר, זה לא, כי זה לא משנה כמה. הרמב"ם אומר, הרמב"ם שקורא את זה נטייה, הכוונה, יהיה בן אדם, אני אגיד זה מה, אני אגיד רגע פשוט בלים פשוטות, אוקיי? יש אנשים שבשבילהם להיות נדיבים, הם צריכים להתאמץ פי 100 ממישהו אחר, פי 100. יש אחד שנולד עם איזשהו נטייה לנדיבות, אפשר לקלקל אותה נטייה הזאת, כן? אבל אפילו בקצת חינוך טוב, טק, ואדם יהיה נדיב בקלות. כי הנפש שלו נוטה לזה מאליה. ויש אדם שהנפש שלו נוטה לקמצנות, בעיקר הוא צריך לירוק הרבה מאוד דם, כדי להגיע לאותה דרגת נדיבות, שהוא מה שנקרא זה בא לו בקלות. צריך לדעת את זה. אותו דבר ביחס לכל המידות. מה נפקא מינה? נפקא מינה, שאין לי מה להשוות את עצמי אף פעם לאחרים. כי אני אף פעם לא יודע בדיוק מה, במה זה כרוך להם. הרי נגיד אני אומר, וואי, יש לי חבר. וואו, איזה נדיב, איך הוא תמיד עוזר לאנשים, אני רוצה להיות כמו. זה נחמד, אוקיי? אבל אני לא יודע באמת מה נקודת הפתיחה שלו ומה נקודת הפתיחה שלי. יכול להיות שכמה שאני אעבוד, אני אף פעם לא אצליח לא יודע איפה, אבל אני צריך לעבוד פי 10 קשה ממה שהוא עובד, כי הנפש שלו נוטה לזה. וכנל מידות שליליות, יש אדם הוא רגוע, נולד באופי שלו רגוע, אני מכיר כמה כאלה. פשוט אנשים רגועים, הם לא כועסים אף פעם. פשוט רגועים, רגועים באופן כללי, ואחרי הרבה דברים בחיים. הכל הילוך ראשון, הכל בנחת ולאט. בסדר גמור. שזה כמובן את החסרונות, כן? כי לפעמים אדם שהוא בנחת, מה יהיה לו קשה, איזה מידה? עצלות, נכון? זה היה הניסיון הגדול שלי. אבל אדם עם טמפרמנט מאוד מאוד חזק, אז הוא פחות בנחת ובשלווה. אז יכול להיות שבתחום הזריזות יהיה לו הרבה יותר קל מרוב שבנחת. אבל בתחום הכעס, לעומת הזה, לא, הוא יותר קשה בינו.
אבל, אני חושבת שיש להם ממש
יש מידות, נניח, ענבה. אי אפשר לעבוד עליהם, כאילו, זה כופרת, אבל אין איך, כאילו... כופרת, אני צריך מילה אחרת. כופרת זה מילה קלה, לעומת משהו. מה מרגיש הכופרת? תואלת שאלה, מה?
איך עומדים על מידות?
מידת, אני אגיד לך תשובה, אני אגיד לך תשובה פשוטה, כי אני לא רוצה להכיר בזה עכשיו. הרב כותב פסקה מדהימה בעיניי, אני לא זוכר עכשיו בדיוק את זה, שכל המידות הן תוצאה של תפיסת עולם. ענבה וגאווה זה לא מתחיל מהרגש, זה מתחיל מאיך אני רואה את המציאות ואיך אני רואה אותי. כן, אמרתי שענבה וגאווה זה לא מתחיל מרגש, זה מתחיל מתפיסת עולם, ממבט, באיזשהו הסתכלות, לא תמיד אנחנו מודעים לזה, כן? אדם שהוא גאוותן, אז נכון שזה בא לידי ביטוי בתנועות גוף או בצורת דיבור, או אפילו בתחושות פנימיות שלו, אבל זה לא מתחיל שם. זה מתחיל מאיזשהו הנחת יסוד של ממרכז העולם למשל. אוקיי? או לא משנה, אפשר לנתח את זה. לכן אמר, הרב כותב שהרבה מאוד מהמידות, יש לנו אחרי המעשים נמשכים ללבבות, דיברנו זה פעם, נכון? שהרגש נמצא בין השכל לבין המעשים. יש שני דרכים איך אפשר להפעיל על הרגש. או דרך שינוי התפיסה, או על ידי המעשים. אז את צודקת, יש מידות כמו נדיבות, אתה אומר, עזוב אותך, עזוב אותך מתוסבך, מה שתקרא ברגליים, תעשה שני, תעשה המון פעמים אותה פעולה, זה כבר יפעל את פעולתו. נכון, אבל את צודקת, ענבה וגאווה זה מידות שאין כל מה לעשות איתן טכני, העבודה עליהן היא דרך
השכל.
ולא רק, וזה גם לא ללמוד, זה לשנות תודעה. זה לא ללמוד, זה להבין, להבין למה זה לא נכון. למה אם אדם בטוח שהוא מרכז העולם, למה אם אדם חושב שזה קריטי, שהוא הכי חשוב, הוא צריך להבין למה זה לא נכון. לא להבין בשכל בשיעור, להבין בתודעה שלו. אוקיי? וגם צריך להבין למה זה קשה, כי הוא מרגיש את הקיום שלו בזה. מבחינתו, אם הוא לא הכי חשוב, יכול להיות שהוא גם לא קיים בכלל. קיצור, לא נכנס לזה עכשיו, אני רק אומר, זה הדרך לעבוד על מידות שאין להן ביטוי מעשי. הוא אומר, אם כן הרמב״ם, משל זה, שיהיה אדם שמסגו נוטה ליובש, ויהיה עצם מוחו זך, מעט הלכויות, הנה, יקלו עליו הזכירה. והבנת העניינים יותר מאשר על איש בא לך לבנה רב הלכות במוח. נכון? אומר הרמב״ם למשל, יש אנשים, נגיד, במה שהיום, עוד פעם, אני אומר את זה קצת בהכללה. הרבה פעמים תשימו לב שאינטלקטואלים, או נגיד פרופסורים, בטח בתחום המדעים מדויקים וכולי, נכון? זה אנשים כאלה מאוד דייקים, מסודרים, רגועים, אנשים שיכולים לשבת ימים שלמים במעבדות או בספריות, או כל אחד יש לו סבלנות ודברים מזה, כן? או אפילו יכולת שכלית, נכון? הרבה פעמים האנשים האלה, המשקל השכלי מאוד חזק אצלם, והמשקל הרגשי הוא מאוד נמוך אצלם. אז גם הם לא סובלים כל מיני עליות וירידות בחיים. יש פסקה באורות הקודש, הרב כותב על האופי הקבוע והאופי המתנודד. אוקיי? זה שני טיפוסים. יש אנשים, כל הזמן עליות וירידות, רכבת הרים החיים שלהם. אופ, 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 למעלה למטה, למעלה למטה. אוקיי? בשיא הרגש, ופתאום הם בדיכאון, ופתאום בשיא האנרגיות, ופתאום הם לא תפקדים. בסדר, יש לזה גם את המעלות שלו ואת היתרונות שלו. יש אנשים אופי קבוע. יהיה כמה שליקה, תוך. יום אחרי יום אחרי יום, 20 שנה, יום שלו נראה אותו דבר. 20 שנה הוא קם באותה שעה, הולך לישון באותה שעה, אוכל באותה שעה, פשוט טק, 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 טק. אז אומר הרמב״ם, ברור שאדם כזה, סתם ברמה הטכנית, הרבה יותר קל לו ללמוד, מאשר אדם שיש לו טמפרמנט, והוא כל היום צריך לזוז, נכון? זה ברור, אלה נתוני פתיחה שווים. רק אומר הרמב״ם, זה לא אומר שזה גזירת גורל. גם מי שיש לו אופי יקט, תכלס הרי, אם הוא לא ילמד, הוא לא איתה. זה שיש לו רק הכנה, יותר קל לו ללמוד, זה לא אומר שהוא כבר חכם, אם הוא לא ילמד, נשאר טיפש. נכון? נשאר חסר ידע. זה גם לא אומר שמי שיש לו טמפרמנט, צריך להתייאש מללמוד. הוא גם יכול ללמוד, רק הוא יתאמץ פי עשר. גם את זה צריך לדעת. אז זה מה שהוא אומר פה. אבל אם יונח אותו המוכן במסגו אל זאת המעלה מבלי לימוד כלל, ומבלי שיעוררו בו כוח, הרי הוא יישאר שחל בלא ספק. וכן אם ילמדו והתבוננו את זה אב הטבע, רב הלכות, הרי הוא ידע ויבין, אבל בקושי וביגיעה. על זה האופן בעצמו, יהיה איש שמזק ליבו יותר חם מן הראוי מעט, ויהיה גיבור, אבל נגיד הצד השני, רצוני לומר, מוכן אל הגבורה, ואם ילומד הגבורה, יהיה גיבור בקלות. ואחר, מזק ליבו יותר קר מן הראוי, ואולי גם בזכות שהמזק שלו מאוד קר, אז למשל קל לו מאוד ללמוד, אבל הוא יותר נוטה לרוח הלבב והפחד. ואם ילומד וירוגע לזה יקבלו בקלות, ואם תכוון בו הגבורה בקושי יגיבו, אבל יהיה אם ירוגע בלא סוף. בשורה התחתונה, נבין את העיקרון. כל אדם נולד עם נתוני פתיחה. נתוני הפתיחה האלה הם לא גזירת גורל, אבל הם גם לא שווים. ולכן צריך לדעת, לכן יש תחומים שיש להם סתם דוגמה. פסקה בפנקסים, שהרב כותב למשל מצוות באדם למקום, באדם לחברו. כן, יש אדם נוטה לטבעו לבאדם למקום. המצוות האלה של תפילה ולימוד תורה וקדושה ושבת ותפילין וציצית, לא יודע מה, כל המצוות, ואמירת תהילים, כל המצוות של הקדושה, הוא ממש נוטה להם. לעומת זאת, באדם לחברו זה משהו אחר, כי כאילו הוא יותר מרוכז בפנימיות שלו. אז באופן טבעי, הוא פחות שם לב למה שקורה בחוץ. יש אדם שהוא נותן מטבעו לבנה לחברו, הוא מאוד מאוד מעורה, וזה הוא הראשון שיקלוט, שמישהו לא בסדר, שלשכנה צריכה משהו, הוא כל הזמן, הוא קולט הדברים, הוא יודע לעודד, להגיד את המילה הנכונה, לארגן עניינים, אלף אחד דברים. דווקא בגלל שהוא מאוד, מה שנקרא כלפי חוץ, אז שהוא פוגש את המצוות בנה למקום, שהם ככה יותר קשורות לעולם פנימי, ורוחני, ורגשי קודם, יבש אותו. תן לו כל היום, לא יודע מה להתנדב, מגיע תפילה ארוכה, באדם מתחיל לקסוס שיניים, הוא לא מסתרור, הוא לא מצליח, כן? אז הרב אומר, זה לא כי הוא יותר צדיק או השני יותר צדיק, זה מתחיל מנטיות נפש. אחר תגיד, זה שנוטה לבן אדם למקום, אתה צריך לוותר על בן אדם לחברו? חלס, אני אהיה צדיק בתפילה, לא, למרות שזה יותר קשה, תן פייט, תנסה, בטח לא לעבור עבירות בזה, אבל להסתדל. אבל מן הסתם, אתה תגיע להישגים הרבה פחות מאלה שזה העניין שלהם. והרבה פעמים אנשים אומרים, וואי, כמה שאני לא עובד, אני רואה טעות, כמה שכל אני מתאמץ, הוא בקלות עושה פי עשר ממני. תשובה, מה זה קשור אליך? אולי תמחים איך שהוא,
אומרים איך המידה המתוקנת צריכה לראות.
איפה אומרים איפה המידה המתוקנת צריכה לראות?
מה כמו
לא, בסדר, אבל מה זה קשור אליי? אני צריך להתקדם,
לא, נכון? לא, אז מה בגלל זה, כאילו, אתה מרגיש כולי שיש כאילו השפעה בינו לבין אדם אחר?
לא, אין בעיה, אבל נגיד אם עכשיו יש לי איזו שכנה, בסדר? שהיא כל היום רק מרשנת ל... לא יודע מה, ל... ליולדות, וגם לפני לידה כבר היא מרשנת להם, אוקיי? וגם, לא יודע מה, כל היום היא רק עושה חסדים, ואני לא יכולה, אני לא יודע, אין לי את הכוחות על זה, אז מה? אז אחד מהשניים, אני אנסה להיות כמו, אני לא אצליח אף פעם, מה לעשות? יש לה את זה. כלומר, יש לה הרבה יותר ממה שלי. זה לא פותר אותי, להתקדם בזה. וגם אחרי שאני אעבוד, אני לא צריך להיבהל מזה שיש אחרים, בתחום הספציפי הזה, מצליחים יותר ממני. אוקיי? רגע, רגע, זה רק לפני שאני רק אומר לגבי אדם אחד ואדם במקום. אומר הרב, זה לא שאחד יותר צדיק מהשני, זה מתחיל מנטיית נפש, וכל אחד מצד אחד, בנטייה שהוא נוטה אליה, עד רבה, אם יש לך נטייה חזקה לדברים האלה, אז תיתן עד הסוף, כי במידה מסוימת, לכן יש לך את זה, כן? בסוף החברה צריכה את אלה שיודעים להתנדב יותר מכולם, וצריכה את אלה שיודעים ללמוד תורה יותר מכולם, וצריכה את אלה שיודעים להתמסר לכל מיני תחומים, יותר מכולם. זה נפלא שיש את זה. אבל, גם אם יש תחומים שבהם אני, מה שנקרא, זה בא לי בקלות, לא פותר אותי. מהצדדים האחרים, לא אסור להזניח אותם. זה רק דוגמה למה שהרמה אומר. כן, מה הייתה השאלה פה? זאת אומרת, יש אין סוף דרגות, לא בנת השאלה.
לא, כאילו, נכון, יש נטייה זו ונטייה לפה, אבל
יכול להגיד בן אדם, נטייה לפה. בתוך אלה שיותר נוטים לבן אדם לחברו, למקום, ביניהם יהיה דרגות, בוודאי, אין שאלה. יש אין סוף, זה ספקטרום אין סופי. ממש. לכן, כאילו, אני אומר, ההשוואות ותחרויות, או לא תחרויות, סליחה, כאילו, שפים אנשים משווים אחד לשני, זה טעות. כלומר, מתי השוואה הטובה? מתי קנאת סופרים תרבה חוכמה? אם אני אומר ככה, טוב, השכנה הזאת, אנרג'ייזר איתה, אני לא יכול להתחרות. אבל אני אשאל את עצמי, בכל זאת, מה אני כן יכולה קצת להתקדם בתחום? זה קנאת סופרים תרבה חוכמה. אוקיי? אני יכול לקרוא, הרב כותב את זה על קריאת ספרי צדיקים וצדיקות. אתם יודעים, מאוד חשוב לקרוא ספרי צדיקים וצדיקות. אתה מקבל ככה באמת איזה גדול. מצד שני, מה הבעיה? עלו לי זה, שאתה אומר, וואי, 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 איפה, איפה, איפה אני? נכון? קראו את הספר על הבת של הרב יושיב, אשתו של הרב קניבסקי, לא, נו, הרבנית כנראה, כן, 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 לא, אבל היא לא כתבה, הבת שלה כתבה את זה, סליחה. הבת שלה, הרבנית בת שבע כתבה את זה. כן, 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 נו, איך זה נקרא? אין משהו, לא, 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 זה אבי אל שבו זה. הם, בית אימי, בית אימי. אולי יש משהו אחר, בית אימי, ספר איזה 400 עמודים, משהו מטורף. איזה סיפורים, אתה מפחד לעבור דף. אתה אומר, אני כבר לא יכול להגיד את זה, מה יקרה בפעם הבאה? איזה דברים היא יכולה לעשות, אחי כבר מוסקטנו עד עכשיו, חלס, לא יכול. אוקיי? אז אתה קורא את הספר הזה, אתה אומר לך, אתה אומר, יאללה, אני פשוט מיותר, אני רק מפריע בעולם, אני רק מפריע פה. אז הרב כותב באחת האגרות, שכשלומדים ספרי צדיקים וצדיקות, צריך לקרוא את זה בזהירות, צריך לקרוא את זה נכון, לא בזהירות, נכון. אתה לא אמור להיות כמוהם. כי אם כולם היו כמוהם, אז לא היה, אז הרבנית בת שבע קניבסקי, לא הייתה הרבנית בת שבע קניבסקי. הייתה סתם איזה שכנה ברחוב. אוקיי, ברור שאילוי והיא סדר גודל לא זה, אבל אנחנו לא עומדים מהם, הם מקבלים השראה. זה המילה אולי נכון, לקבל עם השראה. ואותו דבר גם לגבי חברים וחברות, אני אומר עכשיו בואו נדבר בקלות, הרבה פעמים אפילו אדם קרוב אלינו, זה יכול להיות אח, אחות, חברה, לא יודע מה, שכנים, שכנות, אתה אומר וואי וואי וואי, איך אני יכול, אני בחיים לא אצליח לעשות משהו עושה. אז מה? אתה לא אמור לעשות את משהו. צריך לקבל מהאנשים השראה. בואו נמשיך. אמנם, בארתי לך זה, כדי שלא תחשוב לאמיתיות אותן ההזיות שיבדו בעלי גזירת הכוכבים, באשר הם טוענים כי מולדותו בני אדם ישימו בעלי מעלה או בעלי פחיתות, ושאדם מוכרח על אותן הפעולות דווקא. כן? כלומר, יש, היו תפיסות בימי הרמב״ם, כמו, כן, שחוזה כוכבים, שמה, איך שאדם נולד, זה הגורל שלו. וזה בלתי ניתן לשינוי. אבל אתה, מה שאומר שאני מבחינה חופשית. אבל אתה דע כי דבר מוסכם עליו מתורתנו, מפילוסופיית יוון, כמו שאימתו טענות האמת, שמעשי האדם כולם מסורים אליו. אין כופה עליו בהם, ולא מושך לו מבחוץ בשום פנים, שיעתהו אל מעלה או פחיתות. אלא אם כן תהיה הכנה מסגיד בלבד, כמו שבאמו שיקל בגללה דבר או יקשה, אבל שיחויב או ימנה, אין שום פנים. כמו אומר הרמב״ם, זה נכון שלאדם אחד הניסיון יותר גדול מאדם אחר, זה נכון, אבל אין רגע אחד שאדם יכול להגיד, זהו, פה כבר אין לך חופשי, אוקיי? יש אדם שאני לא יודע מה, מידות רעות או מעשים רעים, או קושי לעשות מעשים טובים, יש אדם שהרבה, הניסיון שלו הרבה יותר קשה, זה גם לפעמים משתנה בין דורות שלמים אפילו, אוקיי? יש דורות שפתאום תחום מסוים הופך להיות תחום מאוד מאוד קשה, לעומת דורות קודמים. הכל בסדר, אבל, אומר הרמב״ם, הקושי אף פעם לא ללכת עוד צעד אחד ולהגיד, טוב, זה לא רק יותר קשה, זה כבר הופך לבלתי אפשרי. פה צריך לעצור, כי זה כבר חוסר אמונה בבחירה החופשית. אילו היה אדם מוכרח על מעשיו, מוכרח הכוונה עם בחירה חופשית, היו בטלים הציווי והזרה התורים. עכשיו, אני רק אגיד משפט, אומר הרמב״ם עכשיו, מאיפה אני יודע בוודאות שאין בחירה חופשית? מאיפה נדע שהם טועים? אם זה חוזה הכוכבים, או אם זה פסיכולוגים שיסבירו לאדם שאין מה לעשות, ככה הוא נולד וקבל אותו כמו שאני, אוקיי? איך אומר הרמב״ם, איך אני יודע שזה לא נכון? כי זה כתוב בתורה. תראו לב. כלומר, זה לא משהו שאפשר באמת להכריע אותו מהתבוננות במציאות. זה מוכרח, זה אין כך חופשי. כלומר, אדם גנב, הוא היה חייב לגנוב. לא הייתה לו בריאה, זה כמו איזה אינסטינקט. דחף בלתי נשלט. לא נשלט, אוקיי? אומר הרמב״ם, התורה לימדה אותנו שיש בחירה חופשית. אז הנה הקדוש ברוך הוא שיצר אותנו. אמר לנו במפורש, יש בחירה חופשית, סימן שיש בחירה חופשית. מה? לא, אז אחד הדוגמאות, תביא כמה דוגמאות. אחת הדוגמאות זה שכר ועונש. הרי למה התורה נותנת שכר ועונש על מעשים? הרי אם אדם מוכרח על המעשים שלו, אז למה אתה בא... אם אדם היה חייב להרביץ, חייב! אז ועכשיו הוא פגע, הוא שבר כלי, למה אתה משלם? למה צריך לשלם? מה אתה רוצה? עונס רחמן הפטרה, לא? או למה, למה שאדם שיעשה מעשה טוב יקבל שכר? הוא היה, זה אינסטינקט, הוא היה חייב לעשות את זה. למה שיקבל שכר? זה לא הגיוני. לכן אומר הרמב״ם, עצם העובדה שהתורה אומרת שכר ועונס, זה עצמו מוכיח, אחד ההוכחות, שיש בחירה חופשית. זה מה שאומר פה. אילו היה אדם מוכרח על מעשיו, היו בטלים הציווי והזרה התוריים, והיה כל זה שף גמור, הואיל ואין בחירה לאדם במה שיעשה. וכמו כן היה מתחייב ביטול הלימוד והחינוך ולמידת המלאכות כולן. כל זה ההבל, הואיל ואדם אין מנוס לו בהכרח, בגלל מושכו מבחוץ, לשיטת מי שסובר כן, ממעשה פלוני שיעשהו, או ממדע פלוני שידעהו, או ממידה פלונית שתיכנס. והיה שכר ועונש עוול גמור. לא רק שזה היה מיותר, זה גם היה עוול. הן מקצתנו וקצתנו, והן מהשם לנו. כלומר, גם חברה למשל שמענישה גנבים, זה היה עוול, מה אתה רוצה? זה לא אשמתו. הוא היה חייב לעשות את זה, אז למה אתה מעניש אותו? או שהשם מעניש אותם. לפי שזה שמעון ההורג לראובן. אם היה זה כפוי ומוכרח להרוג, וזה כפוי ומוכרח להרג, למה נענוש את שמעון? שאלה, אם אדם נסע בכביש, בזהירות, לפי כל החוקים, ופתאום היה קטם שמן, והאוטו שלו פשוט החליק, ובגלל זה הוא הרג מישהו. הוא יקבל כלא על זה? מה פתאום? אונס, אונס גמור, נכון? ועל מה תאשים אותו? הוא עושה הכל בסדר, הוא לא יכול לצפות את הקטב שמן הזה. לא, לא שום דרך לדעת את זה, אוקיי? מה פתאום? שום דבר, ממש לא נכון. למה? הוא עשה משהו לא בסדר? ברור. מה אני בא לומר? זה א' ב' ברור. אם אתה טוען לבן אדם לא הייתה ברירה, אז על מה יש להניש אותו? אין מה להניש אותו. אז לכם מהרמב״ם, אז למה אנחנו כן מאנישים? כי אנחנו חושבים שיש בחירה. הלאה, ואותו דבר כלפי השם. איך ייתכן גם כן עליו יתעלה צדיק וישר, שיאנשהו על מעשה שאין מנוס לו מעשותו, והרי אפילו ישתדל שלא יעשה הוא לא יכול. והיו גם כן בטלות ההכנות כולם עד האחרונה שבהם בניית בתים, קניית מזון, הבריחה בעת הפחד וזולת זה, כי כאשר נגזר שיהיה, אין מנוס מהיותו. וזה כולו שעה ושקר גמור ונגד המושכל והמורגש והריסת חומת התורה ויחוס עוול להשם יתעלה, חלילה לנו מזה. יפה מאוד. אז אנחנו נעצור פה, ושבוע בעזרת השם, אנחנו נלמד את שער הפרק. חזק וברוך, רק שמישהי בבקשה תזכור איפה אנחנו עצרנו, בסדר?